ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדוני דבר נא עבדך דבר באוזני אדוני. שבכל המילים שאמר לו יהודה וגם יוסף עונה לו יש בזה רמזים, היה ביניהם ויכוחים על כל מיני עניינים, ויש בזה צריך להבין הסוד שכתוב בו. בעיקר במדרש תנחומה, שם אומר ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדוני דבר נא. מה זה דבר נא? דבר עבדך דבר, נא בבקשה. אבל מה העניין בבקשה? אלא יוסף היה מדבר עליהם שהם היו אוכלים עבר מן החי. מה היו עושים? היו בוראים כל מיני עגלים בספר היצירה. זה לא צריך שחיטה. כל דבר שנס, אין בו לא עורלה, לא טבל, לא שווית ולא שום דבר. אז הם היו אוכלים. ואולי היה יודע שיש ספר יצירה, כי אביו לא נימד אותו. היה למטה מגיל 20. אז אחרי אמר לו, ידבר נא עבדך דבר, שאכלנו עבר מן החי, ואני אפך ועבדך, כי אנחנו לא חטאנו. ולמה קרא לו עבדך? אתה עצמך היית אומר לאבא שאנחנו קוראים לאחים שלנו גד ואשר, דן ונפתלי, עבדים, בני השפחות. ואני חרפך בעבדך, כי חמוך כפרו. זה עוד נראה, צריך טיפול גם, מה פרו פה עושה פה באמצע. אבל בקיצור, היה ביניהם ויכוח. לדבר נער דבר, עבדך דבר באוזני אדוני. מה זה דבר? שהוא אמר עליהם שהם תולים עיניהם בבנות הארץ. ודבר זה עריות שנאמר, כי מצא בא ערבת דבר. אז היה פה ביניהם ויכוחים, והמדרש דרש עליהם את הפסוק כי הנה המלכים נועדו עברו יחדם. הם שני מלכים. יוסף היה מלך במצרים, הוא היה בנה של רחל, היה צריך להיות המלך, אלא שלבן הרשע החליף את לאה ברחל, ואז קרה כל המקרה הזה, הוא גרם את כל המלחמה ביניהם. ויהודה הוא היה מלך, גור אריה יהודה וכו'. אז יהודה המלך, המלכים נועדו עברו יחדיו, עברו הכוונה לשון העברה, כאישה וברה, היה ריב ביניהם, מתח. אז באו השאר האחים, עמדו מהצד, אמרו מה אנחנו נתערב, שב בצד. אמר לו יוסף, כתוב בפסוק כי השתו תהרסון, צדיק מה פעל? מה פירוש הפסוק? איפה כתוב הפסוק הזה? מוישי, איפה מופיע הפסוק? במשלי? בעזרה? איפה? מגילת אסתר אולי? תהילים? איזה תהילים שמחיבר? כי השתות, מי זה כי השתות? כי השתות היא הריסון, צדיק מפן, השתות זה אבן השתייה. הקדוש ברוך הוא כשברת העולם השליך מתחת כיסא הכבוד, כך מובן פרקת רבי אלעזר, השליך גרגיר אפר מתחת כיסא הכבוד לתוך המים, פה היה מים הכל. איך כתוב? ארץ הייתה תהום ובוהו וחושך על פני תהום ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. כמו מים של אישה בשעה שהיא הרה, יש לה מים בבטן, ואז יבוא הטיפה ומשם יהיה עובר, כך נהיה כדור הארץ. מה עשה? לא כדור הארץ, כל העולם כולו. איך עשה? הקדוש ברוך הוא זרק אבן קטנה, עליה אומר איוב, או מי ירה אבן פינתה. איך היה הבריאה של כל העולם, שזרק אבן, אפר גרגיר קטן, זה תוך המים, וממנו זה אבן השתייה שאתה רואה אותה בהר הבית, היית במנהרות הכותל, שם יש אבן ענקית, כל ההר בנויה על, על האבן הזאת. זה אבן השתייה, זה אבן ממנה הושתת העולם, נשמות שלנו באות משם, לכן אמרתי לכם, כתב רבי אברהם אזולאי, טוב ללכת מרחקים, מקום, או מהר הצופים, או משם, איך קוראים לזה? איפה שבאים הערבים לתקור עם מחשמה ועבד עמם, שם ארמון הנציב, אתה רואה משם את כל הבית. יש עניין לראות למה נשמות שלנו נחצבו משם. אז המקור שלהם משם. אכן הם נקראים השתות, השתות, האבן השתייה, התשתית, היסוד של העולם כולו, גם הנשמות שלנו, הכל נהיה משם. אז בא שיוסף היה בבית אדונו המצרי, באה אשת אדונה מרשעת גדולה, פיתתה אותו פיתוי גדול מאוד, והוא היה בחור בן 17, וגר בארץ, היה יכול בשקט, חלילה מחס טיפול, אבל ראה אבן השתייה מולו, בא אביו ואמר לו, רצונך שכל האחים שלך יהיו כתובים באבני החושן, ואתה שמך ייפקד משם? מיד תקבל כארי והתחזק, ויאנוס ויצא החוצה. אז השתות יהרסו, נמחס לשלום, יוסף היה נכשל, והשתות היו נהרסות, אז צדיק מפן, כל העולם היה חרב. לא רק שהוא היה מפסיד, העולם עצמו היה נהרס, כי כל העולם בנוי על שלושת האבות, שלושת האבות בגלל 12 שבטים. אם שבט אחד ילך חס ושלום לא יצא, גמרנו. אין עולם, אין עם ישראל ואין עולם חס ושלום. לכן אמר, כי השתות יהרסון, צדיק זה יוסף, מה פעל? אז אמר לו, תדע יהודה, אומר לו, תראה אתה מתעסק איתי, האש של שכם, כך כתוב במדרש תנחומה, האש של שכם בוערת בקרבי, אני רוצה לשרוף גם את מצרים. שכם זה עוד היה משהו קטן, זה רק דוגמית למה שאני עשיתי. אמר לו, יבוא האש של תמר קלתך שאמרת הוציאוה ותשרף, ותכבה את האש שיש לך בלב. מה רצה לומר? מה? סתם ביקוח? או... יש בזה סיבות. אז הסבירו, אמר לו, האש של שכם, הרי בשכם חיללו את כבודה של דינה ועשו מה שעשו. אז אומר לו יוסף, תראה, יהודה אומר לו, האש של שכם בוערת בקרבי, תזכור מה שעשו שני האחים שלי לעיר אחת שישמע שכם, תראה תשאל מה נשאר ממנה, לא נשאר ממנה כלום, תל עפר. אז אמר לו, יבוא זה ויחבא, זה לא, מה פירושכם? הוא אומר לו, אנחנו מכרנו את יוסף, איפה מכרנו? יוסף מתווכח איתו, אתם מכרתם את יוסף, מאיפה? מאיזה עיר הוא היה? מאיפה הוא היה? לא דותן, מה פתאום? איפה הוא אמר, הנה אחיך, רואים? פירושכם, לך ואשלחך עליהם. אז זה היה משכם, היה משכם. כיוון שהיה משכם, הוא בא, אמר לו, שכם, זה לא שלנו, כי כבר החרבנו, זה לא שלהם. אמר לו, לא, אתם הרגתם את שכם וכבשתם את שכם, שכם נהיה שלכם. אז אם כן, יש לכם אחריות. ויבוא אש תמר, מה אש תמר? אלא הוא רמז לו מה שכתוב בספר חסידים. ספר חסידים כותב, מה זה שקראנו לפני שבועיים? יהודה היה לו אישה, ואחר כך גם שני בנים, ער ועונן, מתו עליו. גם אשתו, בת איש עדולמי, שמו חירם. גם אשתו מתה, וגם שני בניו מתו. באיזה אבון זה? בגלל שגרם שיוסף התאחר, ולא התחתן עד גיל 30, הם היו נישאים בגיל צעיר. יוסף נשאר עד גיל 30, אז קרן שהוא עיכב אותו, מתה אשתו ושני בניו. לכן כתבו, ישראל האדם, שאם הבן שלו מצא איזה קנה, אין בית בישראל, אל תעכב. אסור לעכב ואסור להפריע לבני זוג להתחתן. מי שעושה את זה, אוי לא. יש כאלה גם טיפשים, נפטר להם איזה מישהו במשפחה, אומרים לא, אצלנו שנה שלמה לא מתחתנים, אצלכם זה שם הלך לארצות ערב, אנחנו פה בארץ ישראל הולכים לפי התורה הקדושה, לא מעכבים אפילו יום. אכן יהודה נענש עליכם. אז הוא אומר לו, יבוא אש של תמר כלתך, ולמה היה לך כל הסיפור עם תמר? בגלל שאתה מכרת את יוסף, ואתה גרמת את כל הסיפור הזה. מיד יוסף אומר לו, אתה במצרים, במצרים גנב, איך אמר לו שמה? במצרים גנב עבד. אומר לו יהודה, רק עכשיו, אז מה עם מצרים? הרי במצרים יש חוק שמי שתפסו אותו בגניבה נהיה עבד. לכן הוא אמר, אשר ימצא הגביע בידו הוא יהיה לעבד. למה? חוק של מצרים, אם תפסו אדם שהוא גנב עושים אותו עבד, עבד כל ימיו. יהודה אומר לו, אנחנו יהודים ולפי התורה הקדושה העבד, אם אדם גנב, משלם. ממצא בידו, שלם שניים. ואם אין לו, מה כתוב בתורה? ונמכר בגנבתו. אז אני אמכור אותו, אני אהיה במקומו. אני אשרת אותך כאן, ולא הוא. וזה היה ויכוח ביניהם. אומר הרב חידה, לפי זה מובן מה זה הגביע, אשר נמצא הגביע בידו. מה הוויכוח על הגביע? ולמה הוא שם גביע? אלא רצה לרמוז, גביע, ראשי תיבות, גנב בנימין יהיה עבד. גנב בנימין יהיה עבד. יהודה אומר לו, לא, גביע, גנב בנימין, יהודה עבד. קום יהיה, יהיה יהודה. אז זה היה ויכוח ביניהם. טוב, אמר לו, כי כמוך כפרעו, מה העניין פרעו? אלא רמז זו פרעו, תיזהר, אל תתעסק איתנו, עם המשפחה, מי שיתעסק איתנו סבל. פרעו הרי גנב את שרה ממנו. ובאותו ארמון ששם היה יושב יוסף, זה הארמון שהביא את שרה ממנו והושיב אותה שם. כתוב במדרש שכל אותה לילה הייתה יושבת לבוכה. על מה בוכה? ידעה ברוח הקודש שיוסף יובא לארמון הזה, הוא יהיה בבית פוטיפר, והיא תסית אותו לעבון, והיא בכתה שלא יבוא לידי עבירה. כל הלילה הייתה בוכה עליו, והיה בא פרעו, מחשבו וזכרו, נוגע לה באיזה תכשיט, נראה איזה תכשיט יש לך, אומרת למלאך, אך מכה. אחרי זה נוגע לה בצווארון, איזה צווארון יש לך יפה וזה, פח, מכות, זה נגע, אדוני אלוהים, פרעו ואת ביתו, נגעים גדולים, על דבר שרי אשת פרעו. מה זה דבר שרי? לפי הדיבור שלה, היא הייתה אומרת בדיבור, תכה, תן לו, שב, נו, בוא הנה, תשב פה, אולי, הנה, הוא יש לו שם המקום. נו, אתה תימנים זריזים, לא... כן, זריזים הם, דבר ידוע. אז אומר לו, הדבר שרה יש את פרעו, הייתה אומרת המלאך תכה, והוא מכה. אמרתי, זה כמוך כפרעו, הרי כל מלך שהיה במצרים, קראו לו פרעו, היה פרעו בזמן אברהם, אחר כך היה פרעו בזמן יעקב, עכשיו זה פרעו בזמן, אחרי זה פרעו בזמן משה רבנו. אז זה כמוך כפרעו. אז תיזהר, אמר לו דבר נוסף, תדע, כאחי אלה אל אבי, והנער איננו איתי, מה אבי, מה הכניס פה את אבא שלו? אמר לו, תדע, אבא שלי, מה שהוא אומר, זה מתקיים. מה היה בזמנו עם לבן, אז שלבן חיפש את תרפים ולא מצא, מה אמר יעקב, אם אשר ימצא בידו, לא, בידו לא יחיה. ולא ידע יעקב כי רחל גנבתם. אז קהילת צדיק אפילו על חינם באה. אז קרה מה שקרה עם יעקב אבינו, עם רחל. לכן תיזהר, אל תצייר את אבא, יבוא אבא ויגיד איפה הבן, ואז יהיה לו שמח גדול, תיזהר. אחר כך עוד טעם אמר לו, תדע, שני אחי היו בגיל 12 ו-13, הרגו את כל שכם, 24 אלף איש ביום אחד. אתה יכול להרוג 24 אלף זבובים ביום אחד? קבלו. עם זבנג ועם סנו ועם כל הזה לא תוכל. הם הרגו 24 אלף שכמים, ככה, עבדיה. הרגו אותם ביום אחד, חיסלו אותם. אמר, לא תיזהר. בקיצור, זה היה ביניהם ויכוח. אומר הרמק עליו השלום, בן משה קורדבירו, שצריך האדם לפני שהוא מתפלל לפתוח בתפילה. אלוהינו, מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אומר, הרי הגמרא אומרת, מיום שחרב את המקדש, שערי תפילה ננעלו, שנאמר, גם כי יזעק והשבע סתם תפילתי. אז מה עושים? בשבעה הגמרא, ואף על פי ששערי תפילה ננעלו, שערי דמעה לא ננעלו. שנאמר, הקשיבה, וכל בחיי, את דמעתי אל תהרש. זאת אומרת, כשאדם מוריד דמעות, קדוש ברוך הוא שומע אותו. אז אמר הרמק, אם שערי תפילה ננעלו, למה תקנו לנו להתפלל? שלוש תפילות ביום. מה, שלוש תפילות ביום? תפילות לא מתקבלות, אתה אומר, לא מתקבלות. רב את המקדש, נעלו. שבי שבת אסור לבכות, בחנוכה אסור לבכות. שחודש לא בוכים. וכן זה הדרך. אז מה? זה אומר, אלא צריך להתפלל לפני התפילה. שהתפילה תתקבל. קודם שאני מתחיל להתפלל, אני מבקש שהתפילה תתקבל. איפה? אז הוא אומר, זה שתקנו לנו להגיד, אדוני שפתי תפתח, ופי יגיד תהילתך. ריבון העולמים, אני יודע שהתפילות לא מתקבלות, כי בית המקדש נחרב. אבל אני מבקש ממך בתור אבא, באדון הכל, תחת השפתיים שלי זה השערים, האחד, הדלתות של השמיים למעלה. פתח את השפתיים ואני אוכל להתפלל שהתפילה תעלה ותעשה פירות. לכן צריך תמיד לפני התפילה, בבקשה. הזוהר אומר, יאמר לי נועם. קודם כל מצווה, קודם כל לימוד, קודם כל תפילה. יגיד פסוק ונועם, והכל ילך למשרים. כל המזיקים בורחים, רק שומעים את הפסוק וינועם. שמעת? אז אין מזיק, אין סרטן ואין פגערה. לכן עניין של אמירת וינועם, תפילה לפני התפילה, זה חשוב מאוד. אומר גם כאן, יהודה שבא לדבר עם יוסף, הוא גם מתפלל. והיגש אליו יהודה. הרי בזוהר כתוב שצריך, לפני שמתפלל, להתחבר עם האבות. אלוהינו ואלוהי אבותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק, אלוהי יעקב. ואז אומר, האל הגדול, הגיבור והנורא, הגדול כנגד אברהם, הגיבור כנגד יצחק, והנורא כנגד יעקב אבינו, אל עליון. ואז אתה משבח אותו, גומל חסדים טובים, קונה הכל, זכר חסדי אבות וכו', ואז אחרי זה אתה מתחיל לבקש את הבקשות שלך. התחלה זה שבח, אתה גיבור, אתה קדוש, אחר כך מתחיל לבקש את הבקשות. אז אומר הרמק, לכן גם כאן יהודה, והיגש אליו יהודה. מה עשה יהודה? אמר, ריבונו של העולם, אני בא לדבר עם המשנה למלך הזה, אני עד עכשיו לא יודע מי הוא. אבל בבקשה ממך, בזכות אבותיי, אברהם, יצחק, יעקב, וגם בזכות דוד המלך, שהוא היה עדיין לא נולד, אבל הוא היה, נשמתו הייתה כבר למעלה, מרכבה. ארבעה במרכבה. והם כולם רמוזים, כך אומר הרמק, במילה אליו. א' זה אברהם, י' זה יצחק, ו' יעקב. למה אני אומר ואלוהי יעקב? הגיבור, האל הגדול, הגיבור והנורא, זה כנגד יעקב. נשארה עוד למד באמצע, זה מלך בגדוד. מלך זה דוד המלך, מלך ישראל, שיבוא בעזרת השם יגאל אותנו. ואז אומר אליו, ויגש אליו יהודה, פלל בזכות אבת הצדיקים האלה, אמר ריבונו של עולם, תקבל את דבריי, שדבריי יעשו פירות ופרי פירות, ואני אזכה שהדברים ייכנסו באוזניו. לכן אמר לו, ידבר נע עבדך דבר באוזני אדוני, ואני הרפך מעבדך. אחרי זה הוא אומר לו גם, אדוני שאל את עבדיו למור, יש לכם אב או אח? פרשים תמהים, קוראים את הפסוק הזה ולא מבינים איפה, לא ראינו למעלה, תחפש בכל מרגע שהוא פגש אותם, לא כתוב שהוא שאל אותם, יש לכם אבא או אח? הוא שאל מאין אתם, מרגלים אתם, זה מה שהוא אמר להם, אבל לא כתוב, יש לכם אבא, יש לכם אח? אז מה הוא אומר, אדוני שאל את עבדיו למור, יש לכם אבא או אח? תסביר לי את הפסוק. מה אומר כבודו? מי שמע? איפה הפרופסור של ענייני תנ"ך? נו, תגיד אתה, תגיד רעיון.
וכי שאלנו אותך, אנחנו רוצים להתחתן.
מה?
וכי שאלנו אותך, מה אתה שואל אותנו?
איפה הוא שאל? הוא אומר לו, אדוני שאל את עבדיו למור, יש לכם אבא אח? במשה אלשיך כותב את השאלה הזאת. הוא אומר, אתה לא קורא נכון את הפסוק. את הפסוק הזה צריך לקרוא בלשון שאלה. אדוני שאל את עבדיו למור, יש לכם אבא אח? לא שאלת, ונאמר אל אדוני, אנחנו אנשים אמיתיים, סיפרנו לך, יש לנו אב זקן וילד זקונים קטן ואחיו מת, דברים שאתה לא שאלת אפילו, אמרנו לך הכל, ויוותר הוא לבדו לאביו, לאמו ואביו אהבו. אז מה אתה רוצה מאיתנו? מה אתה מתנפל עלינו? בכלל אתה לא שאלת, ואנחנו מעצמנו דיברנו. כך כותב רבי משה אלשיך, מפני שכל המפרשים תמהו ולא ידעו מה זה. אז הוא מפרש כך, עוד הוא מפרש, הוא אומר, מה זה כי כמוך כפרעו? מה רוצה להגיד לו, כמוך כפרעו? נכון, הרמק אמר שכמו פרעו מכות, אתה גם שלא חלילה יקבל מכות. קיצור, זה גם פה במדינה שלנו עוד יותר טוב, משהו משובח. אומר, אתה הולך לאיזה פקיד, שלח אותך, אומר, אתה רואה שם את החדר מימון, שם יושב סגן המנהל, דבר איתו. אתה הולך לסגן המנהל, תבוא מחר. תבוא מחר, הוא לא נמצא, הוא נסע חוץ לארץ. טוב, מי ממלא מקום? יש איזה מישהי, איזה משוגעת אחת, יושבת בחדר ההוא, נכנס אצלה, אומרת לו, אני לא מוסמכת. יש עליי בוס, וככה הביורוקרטיה חוגגת, אתה מכיר את איך זה עובד, ראש קטן, זה שולח אותך לפה, זה שולח אותך לשם, וכל אחד מה הוא אומר, אני לא קובע, יש ועדה, והוועדה עוד לא התכנסה, מה אני אעשה? 96 שנים לא התכנסה הוועדה. אז הוא אומר אותו דבר, אני הולך אצל יוסף, דבר איתו, אומר לי, יש עליי פרעו. אני הולך אצל פרעה, אומר לך אצל יוסף. כך פרעה היה, גם אתה קורא, לכו אל יוסף, אשר אומר לכם, תעשו. אז כל אחד זורק על השני, ואנחנו נאבדים בדרך, אנחנו לא יודעים מה לעשות. אומר לכן, זה אומר על שייך, עכשיו תבין, מה אנחנו אומרים בסליחות? היום אמרנו, בעוונות הרבים, אחרי חנוכה, אמרנו סליחות של יום שני וחמישי, נכון? וזה פסוק במגילת איכה. עבדים משלו בנו, פורק עד מידם. מה זה עבדים משלו בנו? ריבונו של עולם, יש שרים ויש מפקדים ויש אנשים ויש הכל. יענו מדינה מסודרת, מתוקתקת. אבל שאתה יש לך איזו שאלה או בעיה, זה שולח אותך לפה, זה שולח אותך לפה. כל אחד אומר, אני עבד, אני רק סגן, אני רק ממלא מקום, אני רק עובד זמני, אני כזה, אני כזה, לך לבוס. עבדים אשלו בנו, כולם עבדים. ואתה הולך לראש הממשלה, הוא אומר לך, אני לא יכול, העיתונות תעשה עליי פרשיות. אז מי פה קובע? אתה לא יודע. אתה הולך לבגץ, אומר לך, יש יועמש. אתה פנית ליועמש? אתה הולך ליועמש, יש עליו קלטות. אתה הולך למקליט, אומר, מה אתה רוצה ממני? זה לא אני. וקיצור, כל אחד זורק אותך לשני. אומר על שייך, אז תראה מה שהיה, מה שיש היום, כבר לפני 500 שנה כתבו. עבדים משהו בנו. ומי כתב את הפסוק הזה? ירמיה הנביא, זה לפני 2,000 שנה, 2,400. 2,400 שנה היה ירמיה, בזמן חורבן בית ראשון. עבדים משהו בנו, פורק אין מידם. בנפשנו נביא נחמנו. זה אומר, זה עבדים, עבדים משהו בנו. אז לקיצור, לכן אמר לו, כי כמוך כפרעו. גם אתה, גם פרעו אותו דבר, כל אחד זורק על השני. זה אומר זה, זה אומר זה. ואנחנו נעבדים בדרך. הכך אמר לו, ואני אומר לאדוני, יש לנו אב זקן וילד זקונים קטן. מה הוא רוצה להגיד לו במילים, יש לנו אב זקן? מה זה משנה? קודם כל, המילה זקן, אין פירושה מה שהיום חושבים, גיל הזהב, או קוראים להם גיל השלישי, או מועדונים וכדומה וכל מיני. לא זה הכוונה זקן, שהולך על כיסא גלגלים או מה, לא. זקן פירושו אדם חכם. איך התורה אומרת? מפני שיבה תקום, והדרת פני זקן. זקן, הגמרא אומרת, שתי מילים. קנה, אדם שיש לו חוכמה, למד תורה, התשובה לעניין, זה אתה חייב לכבד אותו. והדרת פני זקן. אז הוא אומר לו, יש לנו אב זקן, יש לנו אבא חכם גדול, תלמיד חכם. והגמרא בסנהדרין אומרת, שם בדף עין ב', שטבע העולם רחמי האב על הבן. אבא שומע שהבן שלו בצרה או באיזה מקום, ייתן כל אשר יש לו בשביל להציל את הילד. ייתן את החיים שלו בשביל הילד. אבל הבן, אין רחמי הבן על אב. מפה יצא מה שאנשים אומרים, אבא אחד מפרנס 10 ילדים, 10 ילדים לא יכולים לפרנס אבא אחד. אז מה העניין? אז המפרשים שואלים, זה דברי הגמרא. עכשיו עזור מה שאנשים אומרים, רוצים לדעת הגמרא. למה זה ככה? מדוע? זה האבא מרחם על הבנים, הבנים לא מרחמים על אבא. והפסוק אומר, כרחם אבא על בנים, רחם אדוני על ירא אב. איפה הפסוק הזה כתוב? מוישלה? חתן התנך. תהילים. תהילים? איזה תהילים?
זה לעני כעתות.
כן. בקיצור, אז הוא אומר, ולמה זה ככה? אומר, תדע, שכל התבעים באים לנו בירושה. אדם חכם, בגלל שאבא שלו חכם. אדם לפעמים הוא עורך דין, למה שאבא שלו היה עורך דין. איך אין על זה הדרך? רוב המקצועות, צוחר, ממולח, אבא שלו היה ממולח, גם הוא יוצא. לפעמים יש שונה ממנו, בגלל האמא, בגלל סיבות אחרות. אז בדרך כלל, כל הדברים באים בתורשה. גם הרגשות שהאדם, יש אדם, אתה רואה אותו רך לב, בגלל שאביו רך לב, או היה לו סבא, או סבא של הסבא רך לב, אז הוא רך לב. יש אדם קשוח, כי אצלם במשפחה, בשושלת, יש קשוחים. גנים קובעים, נכון? אומר, אז עכשיו לרחם על ילדים, אנחנו יורשים את זה מהאבא, והאבא ירש מהאבא שלו, ואבא שלו מהאבא שלו, והאבא של האבא שלו מהאבא של אבא של אבא של אבא של אבא שלו, עד אדם הראשון. אז אדם הראשון היה לו ילדים, והיה לו צער שמתו. ועובדה, מה כתוב אחר כך? שהרי מות הבל, מה אומרת חווה? אומרת, כשת לי אלוהים זרע הר, תחת הבל, כי הרגו קין. זאת אומרת, היה לה כאב שקין הרג את הבל, ועכשיו, ברוך השם, נולד שממנו שתת העולם. אבל לאדם, למה הוא לא מרחם על אבא? כי אבא לא רחם על אבא, ואבא לא רחם על אבא של אבא, ואבא של אבא, ואבא של אבא, עד שתגיע לאדם הראשון. אדם הראשון לא היה לו אבא. הוא נוצר, ויצר אדוני אלוהים את האדם, עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים. לכן הגמרא בסנהדרין אומרת, רחמי האב על הבן, ואין רחמי הבן עליו. כי כל התכונות והנטיות שיש לנו, ירשנו אותם מאבותינו ואבות אבותינו. ולרחם על אבא זה לא היה בעולם. לכן לא מרחם עליו. אז אמר לו, יש לנו אב זקן. אחר כך אמר, אם לא ירד אחיכם הקטון איתכם, לא תוסיפו לראות פניי. אם לא ירד אחיכם הקטון, סופר על הרב קדושת לוי. יודעת מי היה קדושת לוי? רבנו לוי יצחק עם ברדיצ'וב, עליו השלום. הוא היה סניגור של ישראל. אומרים, היה קורא בתורה, יודע לקרוא משהו פלא פלאים, משהו עם קול בקול צלול וברור. שהיה מגיע לפסוק הזה, היה בוכה פורץ בשאגות. עוד שכל הקהל היה בוכה איתו ביום שבת. אז שאלו אותו פעם, למה הרב בוכה וזה? אמר, איך? אם לא ירד אחיכם הקטון איתכם. אמר להם, אדם יבוא לבית דין של מעלה, ויש לו אח קטן או ילד שהבן הזה לא הלך בדרך השם. אוי ואבוי, כאיך אלה אל אבי, והנער איננו איתי. זאת אומרת, הוא דאג לעצמו, הוא קם בנצח המאיה מעשרה ראשונים, ידר בלולה ובאתרוג ובכל המצוות שבעולם, אבל הילד שלו הוא לא דאג כלום. הוא לא השקיע בילדים. הוא חשב שככה, הילדים גדלים על העצים, לבד הילד שלו יהיה חכם. זה לא כך. צריך להשקיע. צריך לחנך אותו. כותב ראשית חוכמה, תראה יש לו שם בסופו, פרק גידול בנים. תסתכל מה הוא כותב שם. הוא אומר, אתה הולך לבקר חולה, אל תלך לבד. קח איתך את הילד שלך. ותראה לו מה זה מצוות ביקור חולים. תלך למקומות מרוחקים לבקר חולים. אתה הולך לנחם אבלים, לא עליכם, תלך, תיקח איתך את הילד שיתרגל גם הוא לנחם אבלים. אתה נותן צדקה לעני, אבל תחפש עני הגון, לא סתם אלה שעושים עצמם עניים. תיקח, תיתן גם לילד שלך כסף, ותגיד לו, בוא ניתן לעני כסף. ויקח, ייתן לעני כסף. תראה, הרב עליו השלום, רבי יצחק מבנה, הקדוש נורא, הרבנים של בעלי התוספות, הוא כתב ספר אור זרוע, כל התורה שם, כל ההלכות, ספר אור זרוע, אפלה ואפל, מזכירים אותו הפוסקים ברטט ובזיע. הוא עליו השלום, הוא כתב, תביא את הילד שלך לבית הכנסת ותלמד אותו ללכת לארון קודש, לנשק את הארון קודש ותסביר לו, זה קדוש. ותקח אותו איתך, שימתין עד שיוציאו את הספר תורה החוצה, ותרים אותו ותגיד לו, תנשק, זה התורה שלנו שניתנה לנו בהר סיני. כך יהיה לילד יראת שמיים. אבל אם אתה נותן לילד לשחק בחוץ, הוא הולך בית הכנסת, תוקע את הילד בית הכנסת. אבל הילד, מה זה בשבילו בית הכנסת? זה משחקים בחוץ. פוגש ילדים, שחק איתם אג'ום, משחק איתם אני יודע מה, אוכלים שוקולדים, אוכלים ביסלי, יושב בשקיות, חס ושלום, אם לא יהיה לו שקית ביסלי ביד. יבוא בליל שבת, תראה אותם, באים בית הכנסת, כל אחד עם שקית ביד. אז זה בשבילו, צור בית הכנסת, זה לא. הוא צריך לדעת שבית הכנסת זה בית השם, ומורה שמיים, ופה צריך להתנהג בקדושה, בתארה, ברטט ובזיע. תכניס בו בתוכו את הקדושה. אומר אותו דבר, גם שאתה לוקח את הילד והלכת בשוק, ראית אחד, משתולל, צועק, כמו משוגע. הלו, צועק, בואי נע, כבוד הרב, כבוד הרב. הוא צועק, רואה רב מרחוק, כבוד הרב. מה, חבר שלך? צועק לו. תגיד לו, תראה כמה טיפש האיש הזה. זה לא לשון הרע. זה לא לשון הרע. אנשים טיפשים היום אומרים כל דבר לשון הרע. זה לא לשון הרע. אני אומר לו, תראה האיש הזה מגונה, הוא מתנהג בצורה לא יפה. ככה לא מתנהגים, לא צועקים ברחוב. ואם ראית אחד מקלל, תגיד לו, תברח מהר, תסתום את האוזניים. שילמד הילד שהוא קטן, שיש דברים שליליים, ואנחנו צריכים לברוח מהם. ולעומת זאת הוא אומר, אם ראית אחד עושה מצוות, תגיד לילד, תסתכל על האיש הזה, איך הוא מתולל. ראית איזה חכם בא לבית הכנסת, תגיד לו, תסתכל עליו, איך הוא מתנהג, איך הוא משתחווה, איך הוא מנשק את הפרוכת, איך הוא לא מדבר בבית הכנסת, שום דיבור חול. כל הזמן תשוחח על זה בבית, גם בשולחן שבת. בזה, כך כותב הרב ראשית חוכמה, הוא מעריך בזה. הוא אומר, ככה אתה מקנה לילד שלך יראת השם, ואהבת המצוות ואהבת התורה. אבל אם אחד עוזב אותו, הילד יגדל לבד, ואני יודע, הוא רואה את החברים, רואה את האמא, רואה את הסבתא, רואה את הדודה, רואה את זה, אז הוא יוצא בהמה, ואחר כך אבא בא צועק, אתה השם, השקעת בילד שלך. אז זה אומר, כאיך... אחרי זה צועק בפסוק השני, אם לא ירד אחיכם הקטון איתכם, אומר, אם יבוא האדם לעולם האמת, ויש לו אח קטן שהוא לא דאג לו, גם הגדול צריך לדאוג לקטנים, לעזור, אז זה לא טוב, צריך לשבת ללמוד איתו. כן? אז זה אדם צריך לדעת כמה צריך להשקיע. עליו השלום היה הגאון הרב שך, פעם אחת אמר את זה בפומבי, נודע ולא בוש. אמר בפומבי, אמרתי דו, היה לו בן, נפטר כבר הבן הזה, נהיה פרופסור. אמר, למה הבן שלו יצא פרופסור? אומר, אני אשם. הייתי בליל שבת, מקצר בסעודה, חס על כל רגע, ממהר ללכת לישיבה, יושב ללמוד. במקום לשבת עם הילד וללמוד איתו פרשת שבוע, ולפרש לו ולהסביר לו ולשוחח איתו, לא היה לו את הסבלנות הזאת, אז בסוף יצא פרופסור, היה שומר מצוות, אבל פרופסור, שבר אחר. אז אתה מבין, מכאן אדם ילמד, מוסר השכל, כמה צריך לילדים צריך להשקיע. אז הילדים הוא לא, זה כעת השקיע בנכדים. יש לו נכדים, ישקיע בהם, השפיע עליהם, יחנך אותם, ידריך אותם בדרך טובה. זה העיקר, מה יש לנו פה בעולם הזה? גדיים, אם אין גדיים, אין תיישים. אמר לכם את האמת, השבוע ראיתי דבר פלא פלאים. הייתי ביום שלישי ביד בנימין. אתה יודע איפה זה? כביש. היה שם, בית הכנסת, אהבת קטיף. אלה כל המפונים של גוש קטיף נמצאים שם. הייתי שם, אמר לך את האמת, ראיתי מחזה שלא ראיתי בחיים שלי. אני באתי לתומי, לתת שם שיעור, כמו כל יום שלישי במקום אחר. אז הגעתי לשם, ראיתי שם בן פורת יוסף, אני לא אגזים, כן ירבו, כן ירבו, כן ירבו, למעלה מ-200 בני נוער. איזה כיפות ואיזה פאות ואיזה קדושה. וחכמים. אני במקום להגיד להם דרשה על, התחלתי על פרשת השבוע וירדתי מיד לדבר דברים יסודיים ודיברתי איתם והם כל כך נהנו, למעלה משעה היו מרותקים ואני הייתי מרותק יותר מהם. ועל מה לא דיברנו? על טעמי נקודות, הגין אותיות, על תורה שירדה משמיים, למה יש פרשה פתוחה, פרשה סתומה, ושאלתי אותם שאלות והם ענו, והיה כל כך תענוג לראות, לפגוש ילדים יושבים באיזה הקשבה, באיזה דרך ארץ, באיזה מידות טובות, וילדים גדולים, יש ביניהם בגיל בר מצווה ואפילו אחרי בר מצווה, ויש גם פחות, וכולם לא יוצא מהכלל, והסברתי פנים לכולם, ואתה כזו שמחה, עד שאמרתי להם אני רוצה להישאר עד הבוקר, אבל אי אפשר, אבל זה, והיה כל כך, באמת מגיע להם יישר כוח, זה נשמות מיוחדות, נשמות קדושות, רק אני מתפלל שכאלה, יישארו כאלה כל חייהם. אחר כך מי יודע, אולי ילכו לצבא, מי יודע לאן יגיעו, אבל שישמרו, שיהיו שומרים, שומרי מצוות וקדושים וטהורים כמו שראינו. אז לכן פה תראה, כשאתה מחנך טוב את הילד והוא נמצא בחברה טובה, הוא גדל טוב, הוא גדל יפה, הוא נשמה טהורה, אתה יכול לשמח איתם הרבה מאוד. זה אומר, אחר כך אמר, ואחינו הקטון איננו איתנו. יש הרב מחצית השקל, אתה יודע, יש בשולחן ערוך, הארוך, הגדול הזה, יש שם את כל המפרשים. יש שם מגן אברהם, תורי זהב, ויש עוד. התורי זהב בהתחלה קראו לו, תפסיק, תב, שב, שב, שב. התורי זהב קראו לו בהתחלה מגן דוד. לכן הם קוראים לזה שולחן ערוך עם מגנים. מגן אברהם, מגן דוד. אחר שלא יטעו, קוראים לו תורי זהב, היה חתנו של הגאון הבית חדש, רבי דוד סגל עליו השלום, מגן דוד. אחריו, המגן אברהם היה קדמון קצת, מה פירוש קדמון? לפני 350 שנה, עוד לפני הרב חידה אפילו. הרבה מהפוסקים מצטטים אותו, מתייחסים אליו בכבוד גדול, מגן אברהם היה ענק גדול בתורה. אז בקיצור, אבל הקשו עליו הרבה קושיות. אחרי 100 שנה ממנו בא הרב מחצית השקל, ומעניין מאוד, היום שמתי לב שבאותה שנה שנולד הרב חידה נולד הרב מחצית השקל, ובאותה שנה שנפטר הוא נפטר. הוא נולד תף פי דלת, שניהם נולדו בתף פי דלת ונפטרו בתף קוף סמכבב, בערך, זאת אומרת, 80 וכמה שנים. היו בגיל 80 וכמה, והיו באותם שנים, אבל כל אחד במדינה שלו. הוא, הרב בעל מחצית השקל, הוא כתב, כל הדברים שלו מיישבים את המגן אברהם. עד כדי כך, שחכמי דורו אמרו עליו, חכמי אשכנז, שהוא גלגול של נשמת הרב מגן אברהם. והוא בא לתרץ וליישב את דבריו. תשים לב שבכל מקום הוא מדקדק בדברי המגן אברהם, הוא מפרש אותם בצורה לא רגילה. משהו מבהיל. קיצור, אז הוא היה, קראו לו רבי שמואל הלוי. היה לוי. והיה איש קדוש מאוד. וחכם גם. חכם, על הכל היה חכם. הוא נולד בקלן בגרמניה. בגרמניה. עכשיו, בזמנו היה סיפור קשה. מה היה? יום אחד תפסו באלימות, תמיד יש אלימות, אומרים אלימות, אלימות. בגרמניה תפסו המשטרה באמצע הרחוב, אחד גוי, אחד נרצח. ולידו הייתה הסכין שרצחו אותו בו. אז לקחו את הסכין, דבר ראשון, ממצא, איך קוראים לזה? ממצא... כן, אז זה ממצא משפטי עכשיו, זה, לקחו את זה, בדקו, התברר שהסכין הזאת היא הייתה שייכת לבית של הרב מחצית השקל. אז מיד באו החוקרים לבית של הרב מחצית השקל, אמרו לו, זה הסכין שלך? אמר, כן. מאיפה זה? לא יודע. טוב, נעשה משפט. עכשיו, הם לא מצאו רוצח, אז עשו משפט, אבל גופה יש וסכין יש. אז ממצאים יש. הביא אותו לבית המשפט. אז הוא, הקהילה, מינתה לו עורך דין. העורך דין אמר לו, הרב, אתה אצל השופט, תכחיש, תגיד, הסכין לא שלי. יש לי סכין כזאת, אבל זה לא זאת. אחרת. וככה אנחנו נצא חלקים, יוצאים מכל הסיפור הזה, וזה כנראה גם היה מתואם עם השופט. תמיד זה ככה. קיצור הדברים, הוא אמר לו, אתה תגיד מה שאתה רוצה, אני אגיד מה שאני רוצה. שאלה לדוכן, שאל אותו השופט, אתה הרב של זה, יש כל מיני שאלות צדדיות, אחר כך הגיע לעצם העסק. אמר, תגיד, יש לך סכין כזאת בבית? אמר לו, כן. אמר לו, הסכין הזאת היא שלך? אמר, כנראה שכן. אמר, איך היא הגיעה לרוצח? וכנראה הוא גנב את זה. המשיך לשאול אותו עוד שאלות, התרשם מן השופט, אומר, תשמע, אדם כזה עוד לא פגשתי. אמיתי, ישר כמו פלס, מה שכן, כן, מה שלא, לא, אין אצלו ספקות, אין אצלו, זה הכל אצלו, והיה זקן כבר, בגיל 70 וכמה. אז התרשם, אמר לו, אתה יוצא לחופשי. המשטרה, הם יצטרכו לחפש את הרוצח. יצא עורך דין משם, אמר לו, תדע הרב, מה עשית? מהפכה. תדע שאין תקדים משפטי כזה. לפי החוק הגרמני, אם הבן אדם מודה שהכלי המשחית היה שלו, באופן אוטומט הוא הבעלים, הוא אחראי עליו. ככה היה החוק אומר. אומר, זה דבר שלא היה תקדים משפטי כזה. אמר לו, אני אגיד לך מאיפה למדתי. מאיפה למדת? אמר לו, תראה, יוסף אומר לאחים שלו, אני לא אדבר אתכם, רק ביתי אחיכם הקטון איתכם. תביאו אח קטן איתכם, ואני אקבל אותו, ואני אגיד שאתם כנים דברים, ואתם לא מרגלים. היו יכולים לעשות אלה, חסר להם פטנטים, יקחו איזה ילד אחד, שקצת דומה להם, יעשו לו מניקור, פדיקור, ויעשו לו קצת איזה, יצבעו לו את העיניים ואת האוזניים ואת הזה, ויגידו לו, הנה האח שלנו. הם לא עשו את זה, למה? צריך לדבר אמת, לא לדבר שקר. לא, משקר לא יצאתו. אומר, אם היו מביאים אחר, הוא היה בסוף עולה על זה שזה לא אח שלו. הרי הוא יוסף היה, הם לא ידעו שזה יוסף. אבל אם בהנחה שהיו חושבים שהוא באמת מצרי, והם מביאים לו איזה אחד, איזה ג'וחה אחד, מצאו אותו בג'ונגל, ונתנו לו כמה סוכריות וממתקים ומתנות, ו... הביאו אותו לבית המשפט אצל יוסף, ואמרו לו, הנה זה אח שלנו. אז אחרי זה תאר לך, היו יוצאים בפחי נפש, כולם היו בבית האסורים. וזה, הוא כתב את זה בפירוש שלו על התורה. הוא אומר, למה הוא לא הביאו איזה ילד מהשוק? כי ידעו שאם היו ילד מהשוק, אין כמו להגיד את האמת. אומר, מכאן אדם ילמד, שתמיד להגיד אמת. אחר כך הוא אומר, כי עבדך ערב את הנער. אם לא אביא אותי אליך, מה זה מעניין את יוסף הצדיק, אם אתה היית ערב או אתה לא היית ערב? הרי יוסף מדבר דבר אחר. יוסף טוען, גנבו לי את הגביע, ומצאו את הגביע באמתחת בנימין, וכל העולם מודה. אז אני מדבר על זה, מה אתה אומר לי, אתה ערב עליו, אתה לא ערב עליו, ישבנה עבדך תחת הבן, ואתם תעלו לשלום וכו', מה הקשר? אלא אומר, הרב חידה כותב, שהם נחלקו יהודה ויוסף בשאלה הלכתית. מה השאלה הלכתית? אומר, תדע, היה פעם מעשה בטורקיה, בזמן מהרשד"ם. היו שלושה גדולי עולם עוד לפני מרן הבית יוסף. היו קצת מבוגרים ממנו, אולי בעשר שנים. מהרשד"ם, רבנו אותו, מכבד אותו כבוד גדול. כותב שהיו כולם קוראים ברך לפניו וקדוש קדוש. מה שהיה אומר היה קדוש. השני היה מהריב"ן, רבי יוסף בן לב. זה היה השני באותו דור. והשלישי, רבי יוסף טייצק. יוסף טייצק היה איש קדוש ונורא, וואי, וואי, וואי. וענק גדול בתורה. יש תשובות שלו, שוט, רבי מערית היצק. מי למד אצלו בהתחלה? בסלוניקי, שהיו בסלוניקי, היה למד אצלו הרב ראשית חוכמה. והרב ראשית חוכמה כותב בספרו ראשית חוכמה, אני זכיתי ללמוד אצל רבי יוסף טייצק 40 שנה, ואני ראיתי למורי שמשך 40 שנה לא ישן על המיטה בימי החול, אלא היה ישן על הספסל ורגליו תלויות באוויר כדי שישן מעט, שעתיים עד שלוש קם ויושב לומד תורה כמו אריה. כל ימיו ככה היה. בא גם מה שהיה מהרשדם, קיצור. אז בזמן העם היה ויכוח. מה היה ויכוח? היה איזה אחד סוחר שקנה סחורה ושם את הסחורה בתוך ושכר אונייה. שכר אונייה ונתן לאונייה כסף ושילם עוד סעיף, תאר לך כבר אז היה, לפני 500 שנה, היה ביטוח. סעיף ביטוח שאם האונייה הזאת יטבע בדרך או חס ושלום יבואו פיראטים, היו הרבה פיראטים מסתובבים בים התיכון, יגנבו את האונייה, יעלו, יגנבו את האונייה, ישדדו אותה, אז החברה בעלת האוניות היא חייבת לשלם הכל. הוא שילם מראש 15% יותר מהסכום שצריך על זה בתור דמי ביטוח. אם לא יגנבו, אז הלך 15%. אם נגנב, הם צריכים לשלם לו. אמרו לו, בסדר. זה היה התקנון שלהם. עשו ביניהם עסקה. והנה, האונייה הזו הגיעה להודו. הגיעה לשם, איך שהגיעה לשם, תום המלאכים שעובדים באונייה, מרדו, כיוון שהם כעת גרים, הם נמצאים באזור מרוחק מאוד מהאזור שלהם, של הים התיכון, אז מרדו בכל ברב חובר ובהנהלה, והם השתלטו על האונייה, גנבו אותה, הסיעו אותה לאפריקה. עם הסחורה ומכרו את הסחורה, והלך, חלס, הלכה, גם האונייה, גם הסחורה, גם המלאכים, איזה 70-80 עובדים, כולם הלכו, מרדו והם נהיו הבעלים של האונייה. ותאום כל העיר, נהיה רעש גדול, הגיעו לסלוניקי, הגיעו אנשים, מה עושים עכשיו? באו הבעלים, תבעו את בעלי האונייה, אמרו להם, אתם ביטוח. אמרו להם, לא. הסעיף בביטוח אומר שרק אם יש גניבה, כתוב מפורט מה, גניבה, שוד, פיראטי, אני יודע מה, אקסידנט, תאונה, לא עליכם, תביעה, וכן על זה הדרך. אבל כאן זה לא זה, זה מרדו בתוך האונייה, זה לא היה, לא דבר שלא לא צפוי. כמו שאומרים, זה, איך הם קוראים לזה היום? קוראים לזה כוח עליון. כוח עליון. קוראים לזה כוח עליון. זה כוח עליון. זה לא היה. בקיצור ויכוח. אמרו, למה נריב? יש פה יהודים, והיהודים אז בסלוניקי היו נחשבים חשובים מאוד, גם אצל הגויים. ועד כדי כך שנמל סלוניקי ביום שישי, כבר בעשר בבוקר נעול. עד יום ראשון, בערב. למה? כל הסבלים והעובדים בנמל היו יהודים. וכולם היו שומרי שבת. ואין, הנמל נעול. אז ידעו, העוניות היו מתכננות את הנסיעות לא לבוא לסלוניקי בשעות, בזמנים האלה. קיצור הדברים, הלכו ופנו שני גדולים. אלה פנו לאמר השדם, ששמו היה בכל העולם, והשניים פנו למערם אלשך. וכל אחד פסק מה שפסק. אמר השדם פסק ואמר שכיוון שהאונייה, כך כותב הרב חידה, הרב חידה כותב שהאונייה, כיוון שהאונייה כאן היה המרד היה מתוך האונייה, וזה היה כבר מתוך האונייה, אז כן הם יכולים, הערבות היא תופסת, וזה חלק מההסכמה שהייתה, אז הם צריכים לשלם להם את כל הסכום של הסחורה. המהר"ם אלשיך כתב פסק הפוך, והביא לזה ראיות מהגמרא, מהרמב״ם ועוד. המהר"ם אלשיך כתב שזה נקרא אונסה דלה שכיח, אונס שלא מצוי. זה דבר שאף פעם לא קרה בהיסטוריה ולא יכול לקרות, וגם אם הוא קורה זה אחד מאלף. אז דבר כזה, יש דין בגמרא סבר וקביל, זאת אומרת מראש אני הסכמתי על כל דבר שיכול להיות, אז דברים שהם יכולים לקרוא, אז אני קיבלתי אותם עליי, אני אחראי, אז בסדר. אבל דבר שלא לא סבר וקביל, שלא שכיח, אונסה דלה שכיח, ככה נפסק בגמרא. אז זה דבר שהוא לא סבר וקביל. אז השאלה אם דבר כזה סבר וקביל או לא. זאת אומרת שמתוך האונייה יקום מרד, זה לא היה. אז פה הוא אומר הרב חידה, הוא הביא את המעשה הזה, הוא אומר שתדע, זה היה ויכוח בין יוסף לבין יהודה. יהודה אומר אני סובר כמו מהרשדם, שאני חייב על כל מקרה מקרים. אני הייתי ערב על הילד בנימין, גם אם יקרה לו אסון בדרך, גם אם חס ושלום שודדים יבואו, וגם אם בתוך בית המלכות, זה כאן מתוך הממלכה, הממשלה עצמה תלאים את בנימין ותיקח אותו ותעשה אותו עבד. אבל יוסף אומר לו לא, אבל זה אונס דלה שכיח, כמו מהר"ם אלשיך, שכיוון שזה דבר שלא מצוי, שמתוך הממשלה יקום מישהו ויקח את הילד לעבד, זה לא יכול להיות. לכן זה כמו הפיכה צבאית, דבר שלא מצוי, לכן אני לא מקבל. אומר זה היה ויכוח ביניהם. בסוף מה היה? אמר להם אני יוסף ועוד אבי חי. מה רצה לומר? רצה לומר להם למה אתם לא מזהים? עכשיו מה היה? למה הם לא זיהו אותו עד עכשיו? אז מהר"ם אלשיך כותב דבר פלא פלאים. תשמע, שצריך לדעת, היה המלכים, לא היה המלך מגלה את פניו בפני האנשים שנמצאים לפניו. ותדע לך, עד היום בארצות המזרח, למשל להבדיל אלף אלפי הבדלות, תאילנד, יש להם מלך ננס, אתה ראית אותו? אומרים, אני לא ראיתי אותו, אבל אומרים שהוא נמוך כזה, קטן, כמו ילד בגיל 5. והוא, אף אחד לא רואה אותו. הוא יושב מהפרגוד, יש לו רק איזה 3 שרים הכי מקורבים אליו, אלה רואה פני המלך. וזה מה שכתוב בספר מגילת אסתר. 7 צרי פרס ומדי רואה פני המלך. אלה היו היחידים שיכולים להסתכל בפני המלך. שאר השרים, שאר הגבירים, שאר האנשים לא יכולים לראות את המלך אלא דרך פרגוד. אז ככה היה, יוסף היה מדבר איתם דרך פרגוד, אז לא זיהו אותו, שמעו את הקול שלו, קול אחר, אבל לא הבינו. אז אחרי זה מה עשה? עכשיו כשהתגלה יוסף אל אחיו, ביקש הוציאו כל איש מעליי, ביקש כולם יצאו, ואז גילה להם את פניו, אמר להם תראו אותי, אני יוסף אחיכם, העוד אבי חי. הרי הוא היה דומה לאבא שלו, היה דומה גם לאמו, ככה איך אמר? כי בן זקונים הוא לא, מרחקים הוא לא. רש"י אומר שהיה דמות דיוקנו דומה לשל אמו, לכן יעקב היה אוהב אותו מאוד. והיה יוסף יפה תואר, יפה מראה, היה גם כמו אמו, ורחל הייתה יפת תואר ויפת מראה, אז הוא היה דומה לאמא שלו רחל, וגם ליעקב הוא למד תורה, כי זיו יקונין כי בן זקונים הוא לא, זיו יקונין דומה לשל אביו, תווי הפנים כל תווי. אז הוא אומר להם, אז אתם זוכרים איך אבא נראה, ראיתם אותו לפני שבוע? אחרי אמר להם, ולא יכילו אחיו לענות אותו, אבל הגמרא אומרת שהוא עשה פה דבר שהוא היה סכנה, מסוכן לכולנו היה. למה? אם באותו רגע היו מחליטים, היו מטפלים עליו והורגים אותו, כי הוא הרי הביא דיבתם רעה. אבל התורה אומרת, ולא יחידו אחד לענות אותו, כי נבהלו מפניו. מה העניין נבהלו מפניו? יהודה הרי הוא היה המנהיג פה, אז הוא ראה שהוא דומה לאבא, אמר איך אני אהרוג כעת אחד שדומה לאבא, זה פנים של אבא, אז איך אני אעשה ככה? אז כן שתקו, ואז היה מעט השם. אבל יוסף עשה פה, יש פה איך קוראים לזה היום? ריזיקה, נכנס פה לאיזה סכנה, אבל הוא ידע, אבל הוא רצה לחפר להם את העוון שהם מכרו אותו, ולכן התוודע יוסף אל אחיו, ואחרי זה היה כל השמחה הגדולה הזו, וישתו וישקרו עמו וכולי, וקרה מה שקרה. ואחר כך, כי עבדך ערב את הנער, אם לא אביא אותי ולך, אז מה פירוש ערב את הנער? גמרא אומרת שהיו 40 שנה שישראל במדבר מגולגלות עצמותיו של יהודה בארון, הרי כל שבט הביא את ראש השבט שלו, הוציא אותו ממצרים וקברו אותם פה בארץ ישראל, כל אחד בין אחוזת אבותיו. אז יהודה היו עצמותיו מתגלגלים בארון, למה? כי הוא אמר, אם לא אביא אותי ואליך ויצקתי לפניך, והוא לא הביא את בנימין, אלא בנימין נשאר ויעקב הגיע לשם. אז הוא לא קיים בדיוק את המילים שהוא הוציא מפיו. תראה, צריך להיזהר האדם שמוציא מפיו מילים, להגיד אותם בצורה מפורשת ומבוררת. אז לא הביא, עד שבא משה רבנו והתפלל עליו, יהודה ידע אברהם לא, ואיזו מצרב תהיה. אמר לו, ואל עמו תביאנו, תביא אותו שייכנס. אותו הדבר היה עם דוד המלך. דוד המלך אמר בתהילים, דוד המלך אומר, אם אבוא אל מקדש האל אבינה לאחריתם, מה הוא אמר? אם אבוא באוהל ביתי מעלה על ארץ יצועי עד אמצע מקום לאדוני משכנות לאביר יעקב, הנה שמענוע באפרתה מצנוע בשדה לחם, עד אבוא אל מקדש האל אבינה לאחריתם. אז הוא, דוד המלך, נשבע שהוא לא יבוא אל מקומו עד שיבנה בית המקדש. אז הוא היה בתכנון, בתוכנית, שהוא יבנה את בית המקדש. אבל בא אליו נתן הנביא ואמר לו, ידיך דמים מלאו ואתה לא יכול לבנות בית המקדש. אבל לא זו הסיבה העיקרית. הסיבה העיקרית, הגמרא מסכת סוטה אומרת, שאם דוד היה בונה את בית המקדש, הוא לא היה נחרב לעולם. לישרים נבעה תהילה, זה משה ודוד, שלא שלטו אויבים במעשה ידיהם. זה דברי הגמרא בסוטה ט'. למה? דוד היה קדוש, כן, הכותל המערבי לא נחרב, הוא בנה אותו, אבל שאר הכותלים נחרבו. אז כותל מערבי לא נחרב, אם היה בונה בית המקדש לא היה נחרב, ואז חס ושלום לא היה על מי לשפוך את חמתו, כך שפך חמתו על העצים ועל האבנים, ואת המקדש נחרב לכפר עלינו, לכפר על כל אבונותינו. אז עכשיו זה מה שקרה פה. אז אם כן, עד שדוד המלך ביום ששלמה הכניס את הארון לבית המקדש ואת הספר תורה לתוך הארון, מה אומרת הגמרא? דבקו דלתות הארון זו בזו. מכאן למדנו שבונים ארון קודש, תגידו לכולם, בונים שתי דלתות ולא דלת אחת. יש מקומות שעושים דלת אחת, צריך שתי דלתות, כי כתוב בספר יחזקאל, והדלתות שתיים. וגם בגמרא פה כתוב, דבקו שתי דלתות הארון זו בזו. עמד שלמה ואמר את כל המזמורים של תהילים, אשרי האיש למה רגש הוא גויים ורחום פני אבשלום בנו, עד שהגיע כף דלת רננות, שאו שערים ראשיכם והנשאו פתחי עולם ויבוא מלך הכבוד. אז אמר, מי הוא זה מלך הכבוד? הוא רצה אותו מלך הכבוד צלע, נפתחו דלתות הארון. ואז ראו את דוד המלך, היה נשמתו, היה מרחף מעליהם, מחייך ושמח. ואז נפתחו דלתות הארון, אמר, זוכרה לדוד עבדך. אז הקדוש ברוך הוא פתח את הדלתות ועשה אותם כמו שצריך. אני מבקש רבותיי בקשה אחת היום. יש הרב רבי אברהם אזולאי עליו השלום כתב, ואני אקרא לכם את הלשון שלו. הרבה אנשים לא שומעים, מה נעשה? קריאת התורה הקדיש אחרי קריאת התורה שייך למי שקרא בתורה. אז היום נתנו, חטפו את זה היתומים, מה נעשה? בסדר, טוב, אז היתומים קוראים. אותו הדבר, קדיש אחרי השיעור, לא יודע משום מה, אנשים גונבים את זה לרב שמדבר. וחבל, למה חבל? כי הגמרא בסוטה אומרת, בזמן שבית המקדש קיים, על מה היה עומד העולם? על הקורבנות. עכשיו שאין קורבנות, על מה עומד העולם? אומרת הגמרא שני דברים. זה סוטה ממתת. הגמרא אומרת, קדושה דסדרה של ובא לציון, והשני יהיה שמר הבא דאגדתה. אומר הרב אברהם, אז אולי אני אקרא לכם את לשונו. ועוד, אם מוסיף הרב ואומר הקדיש על האגדה, נמחלו כל אבונותם, אפילו אם נחתם גזר דינם. הקדוש ברוך הוא מוחל ומחפר אבונותיהם. אז לפחות היום תנו לי להגיד קדיש, ואם תגיד יש לכם קרובים, יפה. הרב חיים פלאצ'י כבר ענה על השאלה הזאת, כתב את זה בספרו כף החיים, שהרב האומר קדיש הוא יגיד לבדו ויכוון על כל המתים הקרובים של שאר המשתתפים שם בבית הכנסת המתפללים או המשתתפים. אז אני מודיע מעכשיו שאני אומר קדיש גם בשביל הנפטרים הקרובים שלכם, ועל ידי זה ונענות יש מרבה, ולכוון שיחפר לנו את כל עוונותינו והיקרא רוע גזר דיננו. יתגדל ויתקדש שמה רבה ועלמה דיברה קירותה וימניך מלכותה ויצמח פורקנה ויקרב משיחה וחיי חון וביום חון חיי דחול בית ישראל בער עליו בזמן קריב ואמרו אמן. יהא שמה רבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמה נקודשה בריחו. נעלה מן כל ברכתה שירתה תשבחתה ונחמתה דה מירן בעלמה ואמרו אמן. על ישראל על רבנן שמידון כמיד שמידון דה סימות הקדשתה דיבת רעדן וכל אתר ואתר, ידען וכל עולם חנם חסדם ורחמם כל עולם הרשמיה והרבים ואמן. יש אלה מרבה מן שם היחם וסבבה בשעה מלחמה, זבבה ופעה וגלה ושחה וכפרה ורמח והצנה לנו וכל עמו ישראל ואמרו אמן. זה שלום במומה ורחמה ואשר שלום עליהם כל עמו ישראל ואמרו אמן. שבת שלום ומבורך.
התרת הדברים כולם ביחד וכוון גם על המאזינים. שמעו נא רבותינו, הרי אנחנו מבקשים ממעלתכם להתיר לנו ולנשותינו ולבנינו ולבנותינו כל הנלווים אלינו כל הנדרים, שבועות, חרמות, נידויים, נזיפות, ולבטל כל כללות, אלות, שמתות וכל דברים רעים וחלומות רעים ופתרונות רעים וכל מיני חולאים ומגיפות וכל מיני עין הרע הן וכי יוצא בהן.
יחד בצירוף וברשות קודשה ורכוש שכינתה ובדין של מעלה ובדין של מטה, מותרים לכם, מותרים לכם, מותרים לכם, שורים לכם, שורים לכם, שורים לכם, מחולים לכם, מחולים לכם, מחולים לכם. אין כאן נדרים, כאן שבועות, כאן חרמות, כאן שמתות, אין כאן עין הרע, אין כאן נדרים, אין כאן כדלות, משכנותם לאחרים, בין שאחרים כאילו אתכם משקילתם את ארצלכם משחלתם שום כללה או חרם וכולנו שום גזרה אנחנו מותרים פתנות רעים בין שחלמתם על אחרים אחרים שחלמו עליכם כולם בטלים ומותרים כחייב וסני בר דבר שאין בו ממש שם שהסכימו ותראו לכם את דין של מטה כך יסכימו ותראו לכם את דין של מעלה וכל כדור שחלמות רעים פתנות רעים וכל מיני עין הרע וכל מיני מגפות ומחלות כל מיני גזרות קשות רעות יתפכו עליכם ועליהם ועל כל ישראל לטובה ולברכה כדכתיב היה הפוך אדוני אלוהיך לך תקללה לברכה כאבך אדוני אלוהיך כתיב אתם הדבק עם אדוני אלוהיכם האם כולכם היום יהיו לרצון נמרפי ואגון בי לפניך אדוני צורי וגואלי ידידיה אוסף צדקה לתלמידי חכמים עניים תזכו למצוות